תשמע, דור, אצלנו בפתח תקווה יש מכה, אני ברצינות, אני יודע שאני אשמע כמו איזה זקן קשיש טרחן, אבל יש מכה של החבר'ה על אופניים חשמליים. תפס אותי אחד שהגיח מולי בפנייה עיוורת, בתוך העיר. לבוש חורים, קשוח, מגניב וזה, אבל הוא בא על הנתיב שלי, הנגדי, הוא בא מולי, מול המכסה מנוע של הרכב שנהגתי בו, וברגע האחרון, אני ברחתי שמאלה, הוא ברח ימינה, אני קיללתי, הוא נראה לי אפילו לא שם לב, הוא היה קבור בטלפון שלו, במסך, וכל הנושא הזה של אופניים חשמליים, אצלנו הפך להיות, אני חושב שבכל היה המדינה, בכל הערים הגדולות, זה הפך להיות סוג של מכת מדינה, של חבר'ה שמנצלים את היתרונות של הכלים החשמליים, שיכולים לקחת אותם מהר, ובשקט, ובחיסכון, ובזול, ולא צריך רישיון, ונוסעים פשוט בכל מקום אפשרי, ולמרות שזה לא נושא השיחה שלנו היום, אני הייתי חייב להוריד את זה מהליבי, כי אני מרגיש שלא מטפלים בנושא הזה יותר מדי, וזה מעצבן אותי רצח.
זה, אתה מדבר באמת על, אתה מדבר על אופניים, או על משהו כמו מה שאלק נקרא אופנוע, שזה הלייט ביסורון כזה, שנהיה עכשיו איזה טירוף.
אני חושב שהם עוד יעלבו, שאתה תגיד להם, אלק נקרא אופנוע. כן, כל הסורונים והטלריה, ומה שהיה פעם.
לא יהיה דבר כזה אופנוע חשמלי. לא יהיה דבר כזה אופנוע חשמלי. לא יהיה דבר כזה אופנוע חשמלי.
אתה טועה.
לא יהיה.
רגע, מה אתה מדבר? יש את האונדה.
אני הולך מהשיחה.
בואי נה, תשב. תגיד לי, מה אתה רואה? עליי אתה עושה מפגני כוח? עליי?
לא יהיה דבר כזה אופנוע חשמלי.
אונדה, WN7, בדרכו לארץ, הולך להשתיק אותך ולסתום לך את הפה בעניין הזה.
הנה, התחלנו. אתה יודע, יש לנו חבר טוב משותף, אני לא אגיד את שמו, בסדר? שהוא לפני כמה שנים טובות, בסדר? חשב שהוא מגניב, וזה הלך קנה זירו. אתה זוכר שהאופנוע זירו? איפה הם נעלמו דרך אגב? הלך קנה זירו, בסדר? אמר, אני יש לי נסיעות 100 קילומטר לכיוון, אני מתין אותו בבית, מתין אותו בעבודה, יהיה לי כלים, ביצועים, 0-13 ב-400, לא יודע את כל המספרים. דרך אגב, איך מודדים את זה? מה זה אומר שיש לכלי 17 קילוואט או 84 חצאי קילוואט? מה זה בכלל? מה זה, עם סוללה, עם בקר? מה השיפור שמים במקום לשים אקרפוביץ', שמים בקר? מה זה? תגיד אותם.
נראה לי שאתה... טכנולוגי, אתה אנטי טכנולוגיה, אנטי התקדמות. אתה הצעיר בינינו, אתה אמור לאמץ את זה יותר ממני, ובסוף אני מגן על הטכנולוגיה, אני...
אותו החבר שאז קנה את הזירו הזה וחשב שהוא עלה על משהו, והוא ייסע לעבודה ויחזור ויחסוך דלק ואילו ביצועים, אז הוא גילה מהר מאוד שגם המהירות יורדת, הוא מגביל את המהירות המקסימלית ככל שהסוללה יורדת באחוזים שלה, ו... עזוב, כאילו העולם מתקדם, בסדר, מהזירו, הזירו לא סתם לא הצליח, זה מתקדם, למרות שעדיין, בעיניי, אין טכנולוגיה שיודעת להחזיק את כמות האנרגיה בסוללה, שדרושה לנו כרוכבי אופנוע, והרבה מתלהבים מהאופנועים האלו, כמו הטלריה, והסורון, וכל, באמת, כל המותגים החשמליים, זה אין סוף, תם עלה לי עכשיו שני שמות לראש, ושואלים אותי, אנדורו? אנשים מתייעצים איתי לקנות אנדורו או לקנות חשמלי? ואני אומר להם, זה עוד לא נראה לי, יכול להיות שאני טועה, וכל החבר'ה שנותנים פסים של ווילי בעיר עם החשמלי הזה, ודרך אגב זה מעקם לנו את הסטטיסטיקות, הם מכרו איזה 400 כלים, בוא נזה אולי יותר, אני לא יודע, מאות כלים נמכרו של החשמליים האלו, וזה עם רישוי צהוב, אבל תכס כל אחד נוהג בזה, ואין אכיפה, אני אומר, יש פה הצהרה מעצבנת שאני אומר, קרובי, אני אומר לך שלא יהיה אופנוע חשמלי. אם אתה רוצה לשאול אותי, למה אנחנו נהל איזה שיחה?
קודם כל, אני חושב שאתה טועה, כי כבר יש אופנועים חשמליים, זה לא... אבל צריך גם, אתה דיברת על אנדורו, אבל צריך לעשות הפרדה בין הדברים, כי אופנוע אנדורו נדרש לה הרבה פחות. זמן הרכיבה שהוא צריך הוא הרבה יותר נמוך, מספיק, אם יש לך אופנוע שעושה 3-4 שעות רכיבה, אתה בשמיים, אתה מרוצה, יש הרבה שרכשו עכשיו לאחרונה את הסטארק החדש, אופנוע אנדורו מובזר ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם המחיר ברמה מאוד מאוד גבוהה.
וגם הביטויים הם משוגעים לחלוטין, אולי אפילו חזקים מדי.
זה אופנוע חשמלי, פול סייז, אבל בגלל שהוא מותאם לאנדורו, אז אפשר לחיות איתו בשלום, זאת אומרת, הוא לא צריך סוללה שתחזיק עכשיו יומיים, הוא לא צריך לנסוע עכשיו 300 קילומטר ביום. אז צריך להפריד את האנדורו החוצה. לאופנועים שמשתמשים איתם ביום יום, או קטנועים, אני מסכים איתך, יש בעיה מאוד גדולה עם העובדה שהאופנוע צריך מבנה צר וקל יחסית, עם כמות הסוללות שאפשר להעמיס עליו, אז בהכרח האספק שלהם מוגבל, והטווח שלהם מוגבל. אבל זה עניין של זמן, עד שהטכנולוגיה תתפוס את הפער הזה, ויהיה לנו סוללות חזקות יותר, שמחזיקות לזמן ארוך יותר, מספקות אספק גבוה יותר, ויתאימו לאופנועים חשמליים. קח את הזירויים שהזכרת, הטווח שלהם היה מאוד מוגבל לעומת האופנועים של היום. זה משתפר משנה לשנה. זה מפה והלאה רק יהיה טוב יותר.
דווקא, אתה יודע, דווקא הזכרת את הקטנועים החשמליים, אז לפני כמה שנים עשיתי סקירה מאוד רחבה שפורסמה בדדו, שבדקנו איזה 7 או 8 כלים חשמליים שכבר היו בשוק לפני כמה שנים, נמכרו בתל אביב, יבוא סדיר, הבאנו את כולם, עשינו השוואתי מטורף, התנסיתי בכל הכלים האלו בעיר, דווקא בעיר אני חושב שהכלים החשמליים האלו כן יכולים להצליח, הבעיה הכי גדולה שאז מצאנו שם זה שכל הקטנועים חוץ מאחד השתמשו במה שנקרא תא מטען מתחת לכיסא כמקום לסוללה, ואז כאילו זה ממש איבדת כאילו
מפספס את הקטע.
כן. אבל לא משנה, זה לא מה שאני אומר. אני אומר דבר כזה. עולם האופנועים נמצא באיחור מטורף לעומת כל עולם התחבורה כשאנחנו מדברים על התפתחויות טכנולוגיות. עכשיו, אני לא רוצה לקרוא למה שקורה בעולם הרכב מהפכת החשמל, כי אני לא רואה את זה כך. אני חושב שזה שינויים קטנים שיש חשמל גם בעולם הרכב. אני חושב שזה בסדר, זה מתחיל לתפוס, סבבה. אני חושב שזה ייעלם. דרך אגב, תחשוב על הסיטואציה המצחיקה. אתה יודע, אתה נכנס עם טסלה לאיזה ילו, ואתה מכנה אותה שם, טוען אותה סופר צ'ארג' 80%. איזה בדיחה בעיניי. חצי שעה, אתה יושב בתחנת דלק, תוכן את כל הילו בינתיים בטח, ותחשוב רגע על טיול אופנועים, סתם יוצאים 50 אופנועים עכשיו לטיול, עוצרים בדור אלון, לטעון את האופנועים, בוא אחי, נגמר הטיול, בוא נחזור, נחזור עוד שבוע לאופנועים, זה לא יכול לקרות, אבל...
לא, רגע, בעניין הזה אני מסכים איתך, בעניין הזה אני מסכים איתך, לאללה, אני בזמנו רכבתי על הזירו, DSX, אני חושב, היה השם של הדגם, ומאוד מאוד הטריד אותי ההתרחקות מהמטען. המטען היה בבית, אני רכבתי עליו, ואתה פותח גז, והעיניים שלך יורדות באופן מאוד טבעי, כל הזמן ללוח השעונים, ולראות את הגרף יורד, 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 יורד. אומרים שהוא מגיע ל-185 קמ"ש, אני חייב לבדוק איך הוא מגיע עד לשם. מגניב להלאה, אבל אז הגרף בתוך הלוח שעונים צונח נורא מהר, ואתה רק אומר, אוקיי, אני אתקדם עוד 10 קילומטרים, ואז יהיה לי מספיק מרחק בשביל לחזור חזרה, לפרסס, ולהתקרב עוד פעם למתן. וזה בעיה שלא קיימת לך כרוכב על מנוע בנזין.
אין אותי הדבר הזה, מה שאמרת
עכשיו. אני מסכים איתך, אבל אתה טועה, אתה טועה כשאתה אומר שזה לא שינוי משמעותי, שזה שינוי קטן. בוא, כל המהות של אופנוע, זה השילוב של המילים אופנוע ומנוע, זה נושא התנור הטרמי הזה שיושב לנו בין הרגליים, ועכשיו משנים אותו לחשמלי, זה שינוי מאוד מאוד מהותי. יותר גדול מזה זה רק אם יחליפו לנו את הגלגלים למרובעים בסופו של דבר. זה לא, עכשיו, הוסיפו לנו ABS, הוסיפו לנו קורס קונטרול, יש קוויק שיפטר, לא, זה שינוי מאוד מהותי, זה גם מרגיש אחרת. אני חייב להגיד לך, אבא שלי רוכב על ניו ביום יום, יש לו קטנוע, חשמלי okay. ניו, הוא עבר אליו אחרי שורה של קטנועים.
איזה גבר זה בגברים.
ממש, תקשיב.
יש לי תמונה של עליו. ניו, יש לי תמונה של ניו בווילי, עליתי איתו לווילי, אני שולח את זה.
שלח, נשים את זה פה בסרטון. אבל אבא שלי אף עליו, אחרי שנים על בורגמנים ודינקים וכל מיני קימקו שהיה לו וזה, שהוא אהב אותם מאוד, once הוא עבר לחשמלי, הוא אף על זה. אף על זה, הוא לוקח את אמא שלי לפעמים לסידורים בתל אביב, ביום שישי הם נוסעים לקניון, נוסעים לפה, לשתות קפה וכאלה, גם היא מאוד אוהבת את זה, למה? הוא לא מטרטר, הוא לא מבברץ, הוא לא רועד, הוא חלק מאוד, הכל באיזי, אפשר לדבר תוך כדי רכיבה, בסדר, להם זה מתאים פצצה.
אני הולך לישון קצת עכשיו במשהו דבר.
ובתוך העיר, כמו שאמרת, הוא מעולה.
בתוך העיר זה יכול להצליח השיט הזה, בסדר, אני יכול להבין שיש בזה משהו מגניב, באמת, אפשר להוציא כל מיני ביצועים, הסטארק מוכיח את זה יפה, היו עוד אופנועים שהוכיחו את זה, אפשר להוציא מהחשמל ביצועים מגניבים, דרך אגב, יש סרטון מאוד מפורסם של פורטנייט, של הערוץ יוטיוב הענק, זה פורטנייט שמראה איזה כוחות יכול להוציא הסטארק, אבל, וזה אבל גדול, קודם כל, מהחוויה שלי על חשמליים, יש פער גדול בתחושת המצערת, באיך בכלל מרגיש החיבור של המצערת למנוע, להעברת הכוח לגלגל, זה לא קורה אותו דבר כמו במנוע בנזין. דרך אגב, כשמתרגלים לזה, אז רכבתי על אופנוע חשמלי סופר מוטו, במגרש סגור, וברגע שמתרגלים לזה, בגלל שהמומנט שעובר לגלגל הוא כל כך רציף, הכוח כל כך רציף, הוא שומר על הקו ומייצר אחיזה על אספלט טוב, בצורה שאתה אומר, זה כאילו לא ייגמר לעולם האחיזה הזאת, זה, יש פה קטע, אבל...
אז הנה לך כבר קטע שבגללו יש סיכוי גדול מאוד שתחום האופנועים החשמליים ימשיך ויישאר איתנו.
אין סיכוי.
או, למה?
תקשיב. החשמל זה אפיזודה חולפת בעיניי. בעולם, עזוב אופנועים, בעולם הרכב. זה אפיזודה חולפת. זה כאילו עכשיו טרנד, משקיעים בו הרבה, אף אחד לא מדבר על מה זה להטמין את הסוללות האלו, ומה זה לטעון אותם, וכמה צריכת חשמל באמת, ועוד מעט יורידו את המיסוי על זה. אני לא נכנס לכל הוויכוח הזה בכלל, אני נשאר רק באופנועים. ואני אומר שדבר כזה, תזכרו את המשפט שאמרת שזה אפיזודה חולפת, זה ייקח זמן והדבר הזה ייעלם, לא הרבה זמן דרך אגב לפי דעתי. ובאופנועים, בוא ניקח רגע לדוגמה את מערכת ה-ABS. ABS זה מערכת שהראשי תיבות שלה, מי שלא סגור, זה Anti-Lock Braking System, מערכת למניעת נעילת גלגלים. זה אומר שבגדול המערכת מונעת מהגלגל להינעל, להחליק, ואז האופנוע מחליק, אוקיי? המערכת הזאת היא מערכת מעולה כמערכת בטיחות, הומצאה איפשהו בסביבות תחילת המאה ה-20, כלומר 1908 בעולם הרכבות, כדי שהגלגלים של הרכבת לא ישחקו על המסילה ולא ישחקו את המסילה, ואז עולם התעופה אימץ את זה, ואז הוא חסך בצמיגים בנחיתה של המטוסים על המסלולים, ואז הנרי פורד וטויוטה בסביבות 1970 חיבקו את הדבר הזה, הביאו את זה לעולם הרכב, ובתחילת שנות ה-2000 זה נהיה סטנדרט ברכבים, שכאילו האירופאים מחייבים את זה, מי שמשוייך לאירופה מחייב את זה, אבל באופנועים, איפה האופנועים בסיפור? אז קודם כל, האופנועים עד שנכנס אליהם ה-ABS, מה, כמה זמן עבר? כמה זמן עבר? האופנועים המאוד מתקדמים, התחילו בתחילת שנות ה-2000 להיות עם ABS, זה היה סופר יקר.
BMW
היו הראשונים. BMW הכניסו את זה כסופר יוקרה לתוך האופנועים וזה. ובשנת, מתי קרובי? תן לי את השנה שבה זה נהיה חובה, 2016?
ב-2016. בישראל 2016, יחד עם השוק האירופאי.
מדינת ישראל, שהיא לא דוגמה לשום דבר, אבל אנחנו מדברים על השוק האירופאי, בשנת 2016 מדינת ישראל חייבה ביחד עם כל אירופה, שכלים דו-גלגליים יהיו עם מערכת ABS כלשהי, וכלים שהם 125 סמ"ק ומטה, מערכת שנקראת CBS, שזה, תגיד אתה?
Combined Braking System.
כן, שזה אומר שכשאתה לוחץ על אחד הבלמים, אז גם הבלם השני מצטרף, זה ביחד, דרך אגב, לא אוהב את המערכת הזאת כל כך, אבל לא משנה, ובעצם תראו איזה איחור. עכשיו, היום אופנועי הקצה מגיעים עם ABS בהטייה, עם ABS מאוד טוב בקו ישר, אבל זה רק עכשיו, כאילו ממש בימינו אנו נהיה סטנדרט, שאני קונה אופנוע עם ABS. תראו כמה באיחור, קרובי, אתה מבין כמה זה באיחור? תבין כמה איחרנו?
אבל תראה, אתה לוקח מערכת טכנולוגית בטיחותית, שספציפית במקרה הזה מתעסקת רק בנושא הבלימה על דו-גלגלי.
מצילת חיים, ומצילה חיים, וסופו חשובה.
הכל נכון, אבל היא נכנסת רק בשלב שהרוכב בולם. בזמן שהוא מאיץ, בזמן שהאופנוע עומד במקום, בזמן שהוא נע קדימה רגיל ובשיוט, היא לא מתערבת, היא לא בפעולה. נושא המנוע החשמלי הוא משהו שמקיף את האופנוע בכל הרבדים שלו, זאת אומרת, זה לא איזה תוספת של מערכת טכנולוגית שאתה יכול להשליך מהאימוץ שלה בעבר על העתיד, זה מנוע חשמלי, הוא שינה לגמרי את הגישה שלנו לאופנועים. זה מאיץ אחרת, זה בולם אחרת, זה נטען אחרת, זה מתודלק אחרת, זה מרעיש אחרת, כשזה מרעיש, זה כל כך שונה, וזה כל כך נפרד, וזה כל כך בלבל שונה ממערכת ABS, מערכת CBS, טכנולוגיה כזאת, טכנולוגיה אחרת. אני מסכים איתך, בעולם האופנועים לוקח זמן לאמץ טכנולוגיות, אבל מנוע חשמלי זה... זה סיפור אחר לחלוטין, לגמרי.
אוקיי, רגע, אז
עמדת לא...
האם משתמשים בזה? מה?
רגע, ואני אגיד, ולכן אתה לא יכול להשליך ממה שהיה בעבר על מה שיהיה בעתיד. זה נבואה אין לה בסיס. אין לה בסיס.
לשוטים? ניתנה לשוטים? אתה יודע שזה משפט, הנבואה ניתנה לשוטים, זה משפט מגעיל ורע בעיניי,
אוי.
כי אנחנו חיה אינטואיטיבית, ואנחנו יכולים לדעת את העתיד אם אנחנו נכנסים עמוק פנימה. מי שרוצה,
אוקיי. שידבר אבל אני לא אמרתי.
אני אסביר לו את זה, זה לא של שוטים. אז הנבואה, אז אתה אומר שאני צריך לבחון את המצב לפי משהו שמשתמשים בו כל הזמן. אז קבל גיר אוטומטי ברכב, אוקיי? קבל עוד דוגמה, בסדר? אי שם, לא לפני הרבה זמן, כולנו נעמדנו נהיגה על ידני, כל רכב יכולת לבחור או ידני או אוטומט או פז'ו באו עם גיר רובוטי, 2008 טויוטה קורולה גיר רובוטי שהייתה עושה לנו להקיא באוטו, אבל היה בחירה בין ידני לאוטומט, ואתה יודע מה, לא הרבה שנים אחורה, היה פה בישראל סוזוקי אלטו, מי שלא מכיר, שיכולת לקנות ב-55,000 שקלים בגרסת רכב ידני עם חלונות חשמל מקדימה וחלונות שמגלגלים ככה, מי שזוכר, מאחורה. אוקיי, 55,000 שקל. היום אין רכב חדש פחות מ-100,000 שקל. וגירים אוטומטיים באופנוע, בשנת 2010-11, קרובי, תקן אותי אם אני טועה, VFR 1200, לפני זה היו ניסיונות של אפריל ימני 850, היה גם הונדה DN01, אבל שניהם כאילו מין עשו שעטנז כזה בין קטנוע לאופנוע, שנייה אני רגע אגיד מה אני מתכוון, אופנוע זה כלי רכב דו גלגלי, מנוע ויש מיכל בין הרגליים שאפשר להחזיק אותו עם הרגליים, זה אופנוע קטנוע, זה מדרסים ויש, אין מיכל להחזיק עם הירחיים, זה ה... ההבדל הגדול, יש עוד כמה הבדלים, אבל אני לא אכנס אליהם, של מבנה,
מנוע נושא עומץ. באופנוע, הברכיים לא רואות אחת את השנייה.
אז בגלל שלאחרונה יש קטנועים שנקראים קטנועי על, כאילו שיש שלדה באמצע, אז גם להם, גם שם, נגיד בפורזה או זה, הברכיים כמעט לא רואות אחת השנייה, אבל שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להיכנס לזה שהאופנועים האוטומטיים, הם רק עכשיו, למרות שאונדה קלטו משהו, ועשו את ה-DCT ב-2011 או משהו כזה, 2011 התחילו לשווק את ה-VFR, וזה הלך ל-NC, וזה הלך, פעם היה להם איזה קרוסטורר 1200X, אני לא יודע אם אתה זוכר את האופנוע הזה, ועם האפריקה טווין, זה התחיל לתפוס ממש תאוצה, וכמובן אנחנו רואים את זה גם ב-XADV וגם בפורזה, והם תפסו תאוצה, ביצרניות אחרות, אחרי המון שנים שהונדה היו לבד לגמרי בסרט הזה, אמרו וואלה, בוא נעש פה קטע, אז ימן הנה נכנסו לעניין, BMW עכשיו נכנסו לעניין, KTM נכנסו לעניין, ואנחנו בשנת 2026, אתם קולטים מה אני אומר עכשיו? רכבים, אוטומטיים, זה כבר נהיה סטנדרט, תלמידי נהיגה כבר לומדים רק על אוטומט, אנשים לא יודעים לנהוג על ידני בכלל, ואנחנו פה רק עכשיו מתחילים, לקבל בעצם את האופנועים האוטומטיים, עכשיו מתחילה התחרות של האופנועים האוטומטיים, תראו באיזה איחור, אוקיי? החשמל, עזוב את זה שעד שתהיה הטכנולוגיה של לשים כל כך הרבה אנרגיה במקום קטן, כי אנחנו לא טסלה שיכולה לקחת סוללה של 2 טון עליה, עזוב את זה, אני אומר עד שכבר החשמל כאילו יתפוס וזה, זה עוד לא הגיע לאופנועים וזה כבר נמחק מהעולם, ככה אני חושב.
גם לא דוגמה טובה האוטומטיים, ואני אגיד למה. לא. כי אוטומטי, בניגוד למערכות בטיחות כמו בקרת אחיזה או ABS, זה פינוק. זה פינוק בסופו של דבר. זה לא משהו שהיה הכרחי לעולם האופנועים. אז נכון, מבחינת מחירות, הלקוחות אוהבים את האוטומטי. אנחנו ראינו את זה, דיברנו על זה בפרק על הרבל 1100, ש-51% מרוכשי האופנועים של אונדה, שיש להם אופציית DCT, בוחרים את ה-DCT, את האוטומטי. נכון. אבל זה היה סיבה מסחרית, סיבה עסקית, הם הכניסו את האוטומטי, כי הם רצו להרחיב את קהל הלקוחות שרוכב על דו-גלגלי, הם רצו להפוך את הדו-גלגלי לנגיש יותר בעבור רוכבים נוספים, אבל אני לא חושב שהשוק
הקרובי, רוב האנשים עושים בעולם על קטנועים. קטנועים
בסדר, ורצו להעביר אותם מקטנוע, רצו להעביר אותם מקטנוע לאופנוע, לגיטימי, הכל בסדר. זה בסך הכל הרחיב את הסקופ, את המגוון של הרוכבים שהם פונים אליו. הדרישה לא הגיעה משוק האופנועים, הארדקור הקיים, לא היה צורך בזה, לא היה שום היגיון בלאמץ את נושא הגיר רגיל לעומת גיר אוטומט, כשאצל הרוכבים הרגילים. החברות רצו לגדול, רצו להצליח מסחרית, חיפשו להרחיב את השווקים שהם מטפלים בהם, פיתחו את הנושא האוטומטי. סטו, זה לא דומה לנושא החשמלי. החשמלי הוא הרבה יותר גדול, זה עניין הרבה יותר מקיף, זה שינוי הרבה יותר מהותי בעולם האופנועים, ולכן אתה לא יכול להסיק, כמו שאמרתי מקודם, מהטמעת ה-ABS והטמעת הגירים האוטומטיים, על איך יתפס ואיך יאמץ עולם האופנועים את הנושא החשמלי. אני לא חושב שאתה יכול להכריע ולקבוע את גורלו של המנוע החשמלי בעולם הדו-גלגלי על סמך המערכות האלה. הן קטנות מדי, הן שוליות מדי לעומת המהפכה שהוא מביא איתו.
אני לא יכול להכריע, אבל אני יכול להסתכל על עוד מקומות בעולם. דרך אגב, אתה בן אדם מאוד משכנע קרוי, ואתה מתבטא מאוד מאוד יפה, אני חייב להגיד. אני רוצה להגיד לא, אני רציני. אני רוצה להגיד דבר כזה, תראו, אנחנו כאילו דיברנו פה הרבה על השוק האירופאי, אבל השוק האירופאי, כשמדברים על אופנועים, הוא לא השוק הגדול והרציני. השוק הגדול והרציני הוא נמצא בארצות הברית, האמריקאים המשוגעים, הוא נמצא באוסטרליה, והוא נמצא במזרח, אוקיי? הם, השווקים שעכשיו דיברתי עליהם, קודם כל, בארצות הברית לא חייבים ABS. דרך אגב, בישראל מותר להביא גם את התקינה האמריקאית, לא חייב רק את התקינה האירופית, ואני מפה קורא להונדה, יש XR 400 ו-XR 650, ואתם כך מעצבנים.
שקוף אתה. אני כל כך היה ברור שאתה תזכיר את הדגמים האלה, איך ידעתי שאתה תגיד את ה-XR?
רגע, יהיה לנו פרק על דוש, אז אנחנו נזכיר את זה שם עוד פעם, אני לא אכנס לשם, אבל מותר להביא לפה גם את השוק האמריקאי. והשוק האמריקאי לא חייבים בו ABS אפילו. השוק האמריקאי, עד שארלי דווידסון, באמת ייכנסו לטיולים של שיירות של 100 אופנועים חשמליים, אנחנו, הדינוזאורים יחזרו לפה לפני שזה יקרה. ולכן, כשאני מסתכל על השוק הזה ועל השוק האסיאטי, שזה, אתה יודע שבווייטנאם יש 90 מיליון תושבים, אתה יודע כמה אופנועים יש בווייטנאם?
89.
90 מיליון דו גלגלים, אוקיי? אז, וזה וייטנאם, לא דיברתי על הודו, לא דיברתי על תאילנד, לא, כזה. השווקים האלו, הם לא בכיוון של חשמל, אין להם תשתיות להכיל את זה. ואם דיברנו על תשתיות, בוא נדבר על, איך קראו לזה? משהו פלייס, איך קראו לזה שהם ניסו לעשות
פלייס.
פה? בטר פלייס, אוקיי? בטר פלייס, שניסו לעשות פה אז את החשמלים, רנו וכל מה שהיה אז, אין לנו פה תשתיות. שיכולות להכיל טעינה של אופנועים בעיניי. עכשיו אני אספר לך סיפור, אני פעם לקחתי אופנוע חשמלי למבחן, נסעתי מתל אביב לאשדוד, לא נסיעה ארוכה בשום עולם, נסעתי 100-110 כל הדרך, נכנסתי לעיר אשדוד עם 13% סוללה, שאני כאילו לא יודע אם אני מגיע הביתה, לא מגיע הביתה, ואי אפשר לבקש שמישהו תביא לי ליטר וחצי דלק, תשטוף את הבקבוק של הקולה בבנזין, ואז תשפוך את זה לתעלה, ואז תמלא את זה מחדש, ואז תבוא אליי אחר, אתה לא עושים את זה באופנוע, ו... אני יודע שהחשמלי כן מתפתח, הוא כן מתקדם. אני רואה מגמה שבה הכלים החשמליים בינתיים דווקא נתפסים כאיזה כלי אובי, כמו לדוגמה סורון לייט בי שעושה שמות בשוק הזה, והופך להיות איזה כלי ווילי, דרך אגב הביצועים שהחברה הצעירים עושים עליו, זה דבר סופר מרשים, הם לומדים מהיוטיוב והטיק טוק וכל הדברים האלו מה לעשות, והם נותנים ביצועים מדהימים ברמת הביצוע, חבל שהם לא עושים את זה במקום הנכון, מצד שני, אין כל כך, איפה הם יעשו את זה? הם נוסעים בכלל בלי ביטוח, בלי רישיון, בלי רישיונות, בלי כלום. אז אני חושב שהאופנועים החשמליים יהיו כלי אובי, יהיו כלי משלים שמעביר ילדים בין אופניים חשמליים לבין כלי רכב ראשון, שאני לא יודע אם הוא יהיה אופנוע או רכב, אני לא חושב שהם יישארו הרבה באופנועים החברה האלה. זה מה שאני חושב שהם הכלים החשמליים. אני לא חושב שזה יהפוך להיות כלי התחבורה שלנו.
קודם כל אני מרוצה, אני מסיים עכשיו את השיחה הזאת כך, שאתה התחלת בלא יהיו אופנועים חשמליים, להתפשרת ליהיו אופנועים, אבל הם יהיו רק להובי. יאללה, מסיימים את השיחה פה, לפני שאתה משנה את דעתך, תגיד להם למי הם צריכים לעקוב, איפה הם צריכים ללחוץ סאבסקרייב, ונסיים פה, זה הכל.
אם אתה אמרת את המילה הזאת, אני אדלג עליה, כנסו ליוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, תעקבו אחרינו ובעיקר תגיבו, זה עושה לנו טוב, זה מקדם אותנו, כי זה מקדם אתכם, וזה אומר לנו לאן לכוון את מה שאנחנו מדברים עליו, זה ההתקדמות שאנחנו מחפשים, אוהבים אתכם, תודה שהייתם איתנו.